ואנחנו רוצות להגיד צהריים טובים ללינור דויץ', עורכת דין ומייסדת ומנכ"לית לובי 99, מה שלומך?
מה שלומכן?
מה קורה לינור? תראי לינור, אנחנו שאת מכל ההתנגשות בין השרלה, העניינים, כל הדברים, בעצם קרה עוד דבר ממש ממש אירוע גדול, אנחנו, מודי'ס הוריד אותנו עוד דרגה בדירוג, ואנחנו עכשיו במקום של בולגריה, ובתור אזרחית המדינה בולגריה, אני יכולה להגיד לכם, חברים, זה מקום לא טוב להיות בו.
אנחנו עכשיו במדינות שאנחנו הולכים לבזבז בהם את הכסף, ומרגישים אבואלי,
כן.
כל המדינות האלה, תאילנד, יוון, שאנחנו,
קזחסטן,
עכשיו אנחנו איתם.
בדיוק, קזחסטן, בולגריה, ובאמת אני רוצה לשאול מה ההשפעה של זה עלינו, מה כתוב בדוח, חדשת שזה באנגלית, ולא כולנו בקיאים בשפה. את בטוח קראת, מה זה אומר לגבינו?
אז בואו אני אסביר ככה בצורה נגישה לכל אדם, שדעת אנשים שומעים, קודם כל אנשים באמת נורא שמחים על הסלה, כולנו שמחים על הסלה, וזה קצת בלה את החדשות הבאמת מאוד מאוד רעות האלה של הורדת, לא רק דירוג אחד, ירדנו בשתי מקומות, צריך להבין שזה, את ההורדה בדירוג אחד כולם צפו, אף לא צפינו את השתי מקומות, אוקיי? זה להוריד מדינה בשתי מקומות זה משהו מאוד מאוד חריג, זה קרה בעבר למספר מדינות שהיו במשבר, שפורטוגל הייתה משבר, שברזיל הייתה ב-2015 במיתון, שאיטליה בקורונה, ממש נקודות ספציפיות שהורידו מדינות, ואני רוצה שנייה להסביר מה זה בכלל אומר, כי אנשים שומעים מה זה עכשיו, הורדת דירוג, מה זה קשור אליי. בוא שנייה נבין מה זה אומר. אנחנו מדינה, כשיש לנו עכשיו למשל מלחמה, הוצאות המלחמה, אז פה עלו לנו 250 מיליארד שקל. עכשיו, אין למדינה בקופה קטנה 250 מיליארד שקל, זה סכום מטורף, אז מה המדינה עושה?
היא לובה כסף.
היא לא בכסף בדיוק, היא מנפיקה אגח ממשלתית, בעצם מוכרת מניות במרכאות אגח של אגרות חוב של הממשלה, אומרת בואו הנה קחו אתם, ואני מבטיחה לכם עליו תשואה מסוימת, למשל אתם תקנו ב-100,000 שקל, סתם ב-100 מיליון שקל, ואתם תקבלו על זה 5%, זה 6%, ככה אתם, זה התשואה שאתם תקבלו לקנות את המניות שלי, אוקיי? ככה היא בעצם הריבית שהיא תשלם על ה... על ה, על ה, על מה שהיא מוכרת, היא בעצם ככה, מגייסת חוב עכשיו, ולאנשים זה משתלם, כי הם יקבלו על זה ריבית בהתאם לרמת הסיכון של המדינה. כי בעצם הריבית הזו נקבעת לפי כמה המדינה הזו מסוכנת, וכמה הסוכניות דירוג הן קובעות בעצם מה הסיכוי שהמדינה תחזיר לך את החוב. וככל שהסיכוי יורד שיחזיר לך את החוב, אנחנו נצטרך לשלם יותר ריבית.
לא, זה כמו נגיד, את יודעת, זה כמו שנגיד, אנשים מאוד 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 עשירים מקבלים הלוואות בתנאים יותר טובים מאנשים לא עשירים.
בדיוק, כי הבנק יודע שהוא יחזיר את הכסף, ולכן הוא מקבל את התנאים הכי טובים.
או שהוא יקבל תספורת, את יודעת, הכל יכול לקרות. את הכסף.
במיוחד אם את בישראל, נכון. אבל בגדול, זה עכשיו, אז מה שקרה עכשיו, זה בעצם התוכניות הבינלאומיות האלה, שזה מודי'ס וזה, הם מסתכלות אובייקטיבית, והם רואות, והם מלחידות את הדירוג. עכשיו, בפברואר אנחנו בעצם חטפנו את הורדת הדירוג הראשונה, שאי פעם חטפנו, שבעצם ההורדה הזו אומרת שהתייקר לנו הכסף, התייקרה לנו הריבית שאנחנו משלמים על ההלוואות.
ירדנו מ-A פלוס, שהיינו באמת בדרגה הכי גבוהה עם מדינות עולם ראשון כאלה.
כן.
ל-A.
ירדנו דרגה אחת. עכשיו, כמה זה שווה?
רגע, אנחנו לא שמות אותך טוב, ובא לנו כן להבין ו...
אוי,
אוי, אוי, לא נכנס למעלית, למנהרה?
לא, אני ממש לא, אני ממש בחדר, חכה, אני נכנסתי לחדר כדי שתשמעו אותי טוב, אני אצא החוצה, אולי חשבתי שדפתי...
לא, לא, זה טוב, זה עכשיו שבתנו שונים טוב.
אגב, למה זה A פלוס A, A, למה הם לא...
זה כמו במתחת A, A, A.
זה דירוגים שכל אחת יש לה, כאילו, צורך העניין, נגיד, עכשיו שירדנו ל-BAA1, אצל מודי'ס ואצל חברה אחרת זה בעצם BBB. אז תלוי, כל אחת חברה מגדירה את זה אחרת, לא צריך להתרגש מזה.
זה כמו כמעט טוב, כמעט טוב מאוד, כמעט...
כן, אבל מרגיש לי שהם לא רצו לעשות 1, 2, 3, 4 או ABC.
ממש, ממש.
הם עשו A, A פלוס A מינוס A, כדי שלא תרגישי שאת ממש ענייה. שתרגישי שאת עדיין ב-A, כאילו.
ועכשיו מה שחשוב להבין זה מה המשמעות. אני רוצה שתבינו, כשאנשים יבינו מה, רק הריבית, אוקיי, הריבית הנוספת ששילמנו על הכסף שאנחנו בעצם הנפקנו, הריבית הנוספת ששילמנו מההורדה הקודמת, כבר הגיעה לסכום ששווה לכל תקציב ההשכלה הגדולה של מדינת ישראל, שזה 13 מיליארד שקל, רק הריבית הנוספת, לא כמה ש... כאילו חוץ ממה שאנחנו משלמים ואומרים, אוקיי, אנחנו נשלם לכם X אחוזים על הכסף של אבינו, הריבית על הכסף הזה כבר הגיעה לסכום של 13 מיליארד שקל, זה סכומי עתק, אוקיי? ההבדלי דירוג האלה משפיעים דרמטית על כמה אנחנו נשלם, ולמה זה רע? למה זה רע? אני רוצה להסביר למה זה יעלה לכל אחד מאיתנו בהרבה כסף.
כן, את יודעת, אני לא... מה אני קשורה, כאילו?
אז אני מסבירה לך, בעצם הממשלה יש לה X כסף, נכון? זה מדינה, אלא אינסוף כסף, נכון? יש לה כמות כסף מסוימת. שהיא צריכה שרוב הכסף הולך להחזיר את החוב ואת הריבית על החוב שהיא לבתה, זה אומר שיש לה פחות כסף לשלם על חינוך, פחות כסף להשקיע בתשתיות, פחות כסף להשקיע בבריאות, פחות כסף לשלם עוד כסף לגיוס עובדים חזקים. כל הדברים האלה יש לה פחות כסף, כי הכסף הוא כסף מוגבל, וכשכסף הולך עכשיו, זה כסף שהולך למקומות שלנו, אזרחים, הם לא משפיעים עליהם, זה רק כסף שהולך החוצה לתשלום על עוד חוב, כשלנו, אנחנו, הם גם יצטרכו מאיתנו עוד כסף כדי לשלם את זה, וגם אנחנו נקבל פחות. זאת אומרת שגם יעלו לנו מיסים, וגם אנחנו נקבל עליהם הרבה פחות שירותים. עכשיו, זה רק פן אחד, הפן הנוסף הוא שכשאנחנו ירדנו בדירוג, זה אומר, משדר לכל המשקיעים בעולם, אלה שרוצים לשים כסף בסטארט-אפים,
כאילו, המשקיעים הגדולים, כן,
לא לבוא. המשקיעים הגדולים גם, ממש, אומר, לא שווה להשקיע בישראל, ישראל היא מסוכנת. אני אגיד לך יותר מזה, יש מוסדים בעולם, גופי פנסיות בעולם, גופי שמחליטים איפה להשקיע לפי הדירוג, וכשאנחנו מגיעים לדירוג הזה, אנחנו בדירוג של מדינות מסוימות, או גופים מוסדים מסוימים, יגידו, לא, הדירוג הזה אסור לכם בכלל להשקיע, כי זה כבר דירוג, אנחנו כבר שלוש מקומות מעל אגח זבל, שלוש מקומות מעל מקום שהוא ממש לא בטוח לשים בו את הכסף. ולכן, אז זה פער שני, והפער השלישי זה כמובן קטע שיכול להשפיע מאוד על שער השקל מול מטבעות זרים.
מה זה אומר שהשקל מה, ייחלש?
כן, ששקל יחלש מול מטבעות זרים,
מה
שאומר שעוד יותר יכיר לנו את יוקר.
אז למה זה נראה? אני שומעת אותך ואת נשמעת מאוד מודאגת, וזה באמת נשמע מאוד מדאיג, אבל זה נראה שזה לא מדאיג אף אחד, בטח ובטח את לא את מי שמחליט ומקבל החלטות, זה כולם כזה, הכל טוב, אנחנו במלחמה, חבר'ה, מה אתם מצפים שיקרה? יאללה, ביי, כאילו, זה לא משהו.
לצערי הרבה יותר קל לשמוח מאירוע מובן, כמו נפרלה, שזה אכן אירוע מאוד משמח, מאשר להבין לעומק את המורכבות הכלכלית של ההשלכות של מה שקורה פה. עכשיו, קל מאוד להתעלם, כי זה מובן, וזה דוח, לא מובן. הדוח באנגלית, וחשוב להגיד שכל רגע, רגע, אבל מלחמה, מלחמה, מה את רוצה מלחמה? כן, אבל עם כל הכבוד, מי שקורא את הדוח רואה שהסיבה היא לא מלחמה, היא לא רק המלחמה, כי המלחמה, היו מלחמות בישראל בעבר, ומעולם לא הורידו לנו דירוג. מה שנכתב מפורשות בדוח, גם הפעם וגם בפעמים הקודמות, שהבעיה היא לא עצם המלחמה, הרי מלחמה היא הוצאה חד פעמית שיכולה להסתיים.
לא, גם מלחמה זה מצב שאת יודעת, כל כמה שנים יש אותה בישראל, זאת אומרת, השוק מאוד רגיל להתמודדות האלה.
הם אומרים מפורשות שהבעיה היא לא רק המלחמה, הבעיה היא הניהול הכושל, הכלכלי הכושל, והעובדה שהממשלה לא מנהלת את המשבר הזה כמו שצריך, העובדה שאין צפי...
מה, הממשלה שלנו לא מנהלת את זה.
ממש מצוין מפורשות, למשל, הם מציינים מפורשות את מה שיריב לוין עשה עם מינוי שופטים, את האי שקט החברה, את העובדה שלא מקצצים בכספים הקואליציוניים, את העובדה שלא סוגרים משרדי ממשלה מיותרים, את העובדה שלא דואגים, לא פותרים את הסיפור הזה, אין צפי לפתרון.
מה, הם ממש אובססיביים עלינו, מה, הם ממש יודעים הכל, את כל הדברים האלה? אז שיעזרו, אז שיעזרו, אז הם כבר מסתכלים, רואים שיש פה זה, שיתנו זה יעד,
הם ממש
אומרים, הם מסבירים, ומה שיותר גרוע מההורדה הכפולה, זה שהם גם עושים תחזית שלילית קדימה. זה אומר שאומרים, הם לא רק הורדנו אתכם בשתי דרגות, אומרים שקדימה אנחנו מסתכלים, אין צפי לסיום המלחמה. הרי כל הערכות של בנק ישראל וכל הערכות הכלכליות הקיימות מדברות על זה שהמלחמה תסתיים עד סוף 2024. ובעצם מה שהם באים ואומרים, אין כרגע צפי שהמלחמה תסתיים ב-2024, ואם בעצם המלחמה הזאת יימשך גם ל-2025, אז כל התחזיות הכלכליות שעל בסיסם האוצר בבנק ישראל בונה את התוכניות העבודה שלו, כבר לא רלוונטיות, כי אתם תיכנסו ללופ של עוד יותר כסף ועוד יותר הוצאות ועוד יותר עלויות ועוד יותר. ולכן הם בעצם הם מסתכלים קדימה ואומרים, התחזית היא שלילית, כי אנחנו לא סומכים על הממשלה, אז תנהל את זה כמו שצריך, היא בעצם...
אבל איך זה ישפיע עכשיו, אוקיי, עכשיו הם לא סומכים, תראי, אני במצב נתון, גם אני לא סומכת על הממשלה הזאת, ואני, אין לי אמון, אני גם, את יודעת, יש לי חברה שגם היא עובדת שמה, והיא כזה אומרת, וואי, נלי, את לא יודעת כמה כלום לא מתנהל, זה כאילו אנשים עוזבים, אין שום דבר שמנהל את זה, אבל אוקיי, עכשיו אני, נלי, איך הדבר הזה משפיע עליי, נלי הקטנה בניהול משק הבית? בניהול החיים שלי, הפנסיות שלי, הקרן ההשתלמות שלי.
לצערי היכולת שלך להשפיע כאזרחי קטנה על אירוע מקרו כזה הוא יחסית קטן עד לא קיים. מבחינת ההתנהלות הכלכלית שלך, אין לך באמת, כאילו, זה דברים שהם...
לא, אני צריכה להוציא את הכסף מדברים
יקר פה גם ככה.
לא, אבל השאלה שלי להוציא להשקיע בדברים בחול, להוציא, את יודעת, אני צריכה לדאוג שיעלימו דברים, כאילו, באיזה מצב אנחנו מגיעים?
אז א', לפני שקופצים
לא, כי אני אגיד לך משהו, לינור, בהופעה שלי בסטנדאפ, אז אני אומרת שאני לא חיה עם כל הדיבורים האלה, על רילוקיישן, שאנשים אומרים, אני מוציא את הכסף מהארץ, אני עובר לכפרי, מעביר את זה לכפריסין, אז אני אומרת שאני נגד זה, ואין על ישראל, אבל אני אומרת, אני גם ביררתי, ומסתבר שאי אפשר לפתוח חשבון בחול עם אוברדרפט. הם לא...
אפשר להשקיע כשאין לך.
כן, את לא יכולה להעביר חובות.
קשה להוציא את הכסף.
בדיוק, אבל אני אומרת, אם הבן אדם האזרח אומר, רגע, אולי יהיה פה כמו בשנות ה-80, שיהיה אינפלציה, וכל הכסף שחסכתי, פתאום ייעלם לו הערך.
תראי, פה אני נכנס לאזור מאוד מסוכן, שזה אזור הייעוץ הפיננסי, שעל פי חוק אסור לי לעשות.
לא, אז אל תגיד ייעוץ, אבל אני אומרת, האם אני צריכה...
אז תראי, קודם כל חשוב להגיד שכל הקטע עם כל הדיבורים, אין באמת יכולת, הרי גם אם תעבירי את הכסף, בסופו של דבר, אם הזיקה שלך היא בישראל, ואת חיה בישראל, אני צריכה לשלם מס גם על דברים שאת עושה בחול, אז אין בזה באמת משמעות מהבחינה הזאת. אני כן אומר ש...
לא, השווי של המטבעות, אני מדברת עם יכולת שהשקל יתרסק.
את יכולה להחליט שאת עכשיו קונה משקיעה במטבע חוץ, או מעבירת פנסיות למסלולים מחכים מדדי חול, אם את מרגישה שאת לא סומכת על השוק המקומי, זה משהו שאת יכולה לעשות אותו, כמובן זה לא זה מסובך ולא תורה מסיני. אני כן אומרת, וכן חשוב לי להגיד בהקשר הזה, לפני, דקה לפני הפאניקה, אוקיי? כי כן חשוב שלא תהיה פה running on the bank, או מקום שבו אתם נכנסים לאטרף על מה הממשלה עכשיו הולכת להלאים וכדומה. אם כל כמה שהדירוג ירד, אם אני רוצה שנייה להכניס דקה שנייה להכניס את הדבר הזה, עם כל הבאסה שבו, בסופו של דבר, הכל תלוי באמת במה, איך הדברים יתנהלו בשבועות ובחודשים הקרובים, כי היסודות שאיתם נכנסנו למלחמה הם יסודות כלכליים מאוד מאוד חזקים. למרות, בגלל שנכנסנו עם אסמים מלאים, בסופו של דבר, למרות כל הקושי, יש לנו מטבע, יש לנו לבנק ישראל רזרבת של מטבע מתח של 217 מיליארד דולר שיושבים בצד הזה.
זה תותח בנק ישראל, הוא לא קונה קפוצ'ינו בחוץ, זה לא קונה קפוצ'ינו.
נכנסנו עם יחס חוב תוצר של 60%, שזה מאוד נמוך ביחס למדינות ה-OECD, אז גם אם עכשיו נעלה ל-80%, זה עדיין ביחס למדינות כמו צרפת ובריטניה, זה עדיין בסדר, אנחנו נכנסנו במצב כל כך טוב למשבר הזה, שאנחנו עדיין יכולים לצאת ממנו. הכל שאלה של מה יקרה פה, באמת, האם עכשיו הממשלה תסתיים, לא סליחה, יצא לי פרודיאני, אם הממשלה תסתיים, האם
המלחמה תסתיים,
האם המלחמה תסתיים, איך הממשלה תתנהל, עדיין, מה שאני רוצה לומר, עדיין לא להיכנס למשברים, לתחזיות אפוקליפטיות, וכן להאמין בסוף בחוזקה של ה... בחוזקה של ישראל בהקשר הזה, ברור שתמיד צריך להיות עם יד על
לא, אין ספק שישראל היא באמת אנומליה, את יודעת, המדדים והמניות הן לא מתרסקות, וכן יש כאילו גיוס, כי אנשים כן משקיעים, והמניות כן מתנהלות בצורה שהיא לא תואמת את מה שקורה.
נכון, ולכן גם אני נסעת תכף לדבר בלונדון לפני איזה כנס משקיעים לצורך העניין, שאני עכשיו מתאמנת את כל הווקבלרי באנגלית בהקשר הזה, וכן יש משהו שאני רוצה...
בסדר, כבר לא צריך ווקבלרי באנגלית, ראינו ששי הסתדר גם בלי ווקבלרי
באנגלית. אני רוצה לומר שבסופו של דבר, את אומרת, גם כשאת מסתכלת על ההשקעות בטקס לצורך העניין, את אומרת, אוקיי, כל מה שקורה עכשיו, כאילו עם כל הקושי, בסוף כל האנשים האלה, כאילו כל המלחמה הזאת, הם עכשיו 8200 והאינטליג'נס והכל, הם יפתחו עכשיו עוד 4 שנים, יהיה לכם עוד מלא כסף להשקיע בסטארט-אפים חדשים. כאילו מה שאני רוצה לומר, גם בהסתכלות קדימה, יש אפשרות שהמשק בסוף יצא
מחוזק מהעניין הזה, בגלל כל הדברים.
הקונספציה, יהיה בסדר.
תראי, אי אפשר להגיד הכל יהיה בסדר, כי דבר שקרה עכשיו הוא באמת דבר חמור, ומה שקורה זה השאלה בסוף, איך הממשלה תתנהל ברגעים אלה, איך שר האוצר יגיב בדבר הזה, איך ראש הממשלה יגיב בדבר הזה, וזה אין לנו שליטה כאזרח קטן כרגע על איך לעשות את זה. וכן חשוב להגיד שמה שקרה פה הוא תעודת עניות קשה מאוד לממשלת ישראל, לשר האוצר, לראש הממשלה, שבעצם מקבלים ציון נכשל מסוכניות הדירוג הבינלאומי, שאומרות באופן חד משמעי שהם לא מאמינות בממשלה, וזה לאו דווקא מתוך מקומות כאלה, אני שומעת כל מיני ברשת שהגיבו לי על זה שזה כאילו פוליטי ואנטישמי ולא, חברים, יש פה מדדים אובייקטיביים שמודדים אותם, שבהם הממשלה מתנהלת בצורה כושלת ולא מנהלת את המשבר הזה כמו שצריך, וצריך להבין את זה. האם זה אומר מפה שאנחנו עכשיו ישראל גמרה ואפשר לסגור את הבסטה? ממש לא. ישראל יכולה להתגבר על הדבר הזה, אנחנו משק חזק, אנחנו כלכלה חזקה,
אבל צריך לקבל את ההחלטות הנכונות,
בדיוק, מי אנשים שמנהלים אותנו,
וגם להסתכל בצורה חיובית. אנחנו אף פעם לא התאמנו ל-OECD, אנחנו יותר במגרב, ושם אנחנו נפרח. עכשיו יהיה לנו מדינות ואנחנו נהיה הכי טובות בגרות.
נכון, הכי טובות בגרות. לינור דויטש, עורך הדין ומייסדת ומנכ"לית לובי 99, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
נעבור למבזק עיריית תל אביב יפו.